טוב, שלום לכולם. אנחנו מגיעים, כל דבר טוב יש סוף. אנחנו היום מסיימים את ספר מלכים ב', ושני הפרקים שנראה זה הפרקים האחרונים, פרק כ"ד ופרק כ"ה. אז בואו נתחיל לקרוא ונראה לאן אנחנו הולכים. טוב, המלך שאנחנו מדברים עליו, אנחנו כבר אחרי, כבר עבר זמן מאז שמלכות ישראל יצאה את ממלכת ישראל בימי הושע בן אלה, יצאו מן התמונה. עכשיו אנחנו בשלב הבא שממלכת יהודה עומדת לאבד מקומה ולצאת לגלות. והנה אנחנו ביהויקים, היה אליקים, אבל קוראים לו המלך הבבלי, הוא הבעל הבית, הוא קורא לו יהויקים. והנה אנחנו רואים בפתיחה: בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל, ויהי לו יהויקים עבד 3 שנים וימרוד בו. זאת אומרת, כן, שימו לב, הוא עבד 3 שנים, אבל בסופו של דבר הוא מורד בו. אנחנו שאלנו מה פועלו של יהויקים, מה דרכו הרוחנית, אז אנחנו רואים פה איזה כפילות. זאת אומרת, הוא עבד, אבל הוא לא מקבל, הוא לא רוצה להישאר בעמדה הזאת של עבד. אבל אנחנו כבר אחרי הנבואה, אחרי עבדיו הנביאים של הקדוש ברוך הוא, שכבר הודיעו שיהיה חורבן ותהיה גלות, וכבר הערכנו, וכבר כל כך הרבה ניסיונות חוזרים ונשנים ולא נחזור עליהם, זה כבר הולך לשם. והנה הקדוש ברוך הוא מתערב: הישלח השם, פסוק ב', את גדודי כסדים, גדודי ארם, גדודי מואב, גדודי בני עמון. אנחנו כבר ראינו את המושג גדודים. המושג גדודים זה בלי בעל הבית, זה גדודים, סוג של טרור, סוג של שטח שמגיב. גדודים מפה, ושימו לב, כסדים, ארם, מואב, בני עמון, כולם בעצם מרגישים שהעסק פה עומד לפני סגירה, וזה הזמן לבזור, זה הזמן לקחת, זה הזמן להתנהג פה. זה מקום שמם ששואלים ילכו בו, וכוחות לא נשלטים ולא מונגים בעצם פועלים בו. זה מראה על המרחב, המרחב נמצא במצב לא טוב. והנה הדבר הזה מפורש כבר בפסוק הזה: וישלחם ביהודה את הגדודים האלה לעבידו, כי דבר השם אשר דיבר ביד עבדיו הנביאים. אז הקדוש ברוך הוא שולח אותה. הקדוש ברוך הוא שולח, זה לא אומר שאין תהליך טבעי שזה נמצא בו, אבל הקדוש ברוך הוא גם נוכח פה, יש פה גם ממד של משפט. אך על פי השם הייתה ביהודה להסיר מעל פניו, להסיר מעל פניו של הקדוש ברוך הוא. זה כואב לראות את הדבר הזה, איך יש כאילו הקדוש ברוך הוא נוכח בארץ ישראל, אבל הוא פה כבר מסיר אותם מעל פניו, הוא מגלה אותם: זוזו, אני פה, זה הפנים שלי מכוונות למקום הזה, ואתם עכשיו, אני מזיז אתכם, אני מסיר אתכם מעל פניי. על מה? בחטאות מנשה ככל אשר עשה. פה צריך לדעת, בחטאות מנשה אין הכוונה דווקא מנשה של אז. הקדוש ברוך הוא עומד עם פנקס פתוח כל כך הרבה שנים: הקדוש ברוך הוא, למה אתה זוכר? אנחנו כבר עברנו. לא עברתם. מנשה שם סטנדרטים חדשים של חטא, והסטנדרטים הם נמצאים. בספר יחזקאל ידברו על הפסל שנמצא, על הצלם. מה זה הצלם הזה? אומרים פרשנים, הצלם, חז"ל זה גם נמצא כמה שאני זוכר, הצלם, זה תסתכל את הצלם ששם מנשה. מה זאת אומרת? אבל הוא לא הוציא אותו משם. לא, או כן, לא משנה, אבל הוא נמצא. גם אם הוציא אותו פיזית, הוא נמצא, הוא נוכח מבחינה רוחנית. חטא מנשה, זה היינו באיזה מקום, והמקום הזה, הרושם שלו ממשיך. וגם אדם הנקי אשר שפך וימלא את ירושלים דם נקי ולא הרע השם לסלוח. כמובן, הנביאים צועקים הרבה על בן אדם לחברו: דם נקי שנשפך בירושלים. יש לזה זכריה ודברים, לא ניכנס עכשיו למדרשים. טוב, שאלתי מה מצבה המדיני של ממלכת יהודה בתקופה הזאת. אז ראינו את הגדודים, ראינו את המרידה בבבל, זאת אומרת נמצאת בהתנגשות עם המעצמה הגדולה. אנחנו רואים את מקומה של מצרים גם נזכרת. הפסוקים כל הזמן דואגים להראות לנו איך הסיפור הזה הוא גם המרחב הגדול. ואם היינו לומדים מלכים, אני מקווה שזה יקרה בעזרת השם, את הפרקים האלה לעומק, אז היינו נכנסים עוד הרבה יותר לראות מי שולט, מי עולה ומי יורד, ומתי עולה ומתי יורד, ומה קורה במרחב, ואיך העולם הרוחני שלנו הוא בעצם חלק מתמונה גדולה יותר. יש פה הרבה הרבה דברים נעלמים שכתובים בקצרה רבה, בקיצורה, ונמצאים פה. אבל מה שאפשר לראות בפסוק זין, שבסוף ימי יהויקים מצרים יורדת, בבל ממשיכה לעלות, ויצרה על מצרים, ולא הוסיף עוד מלך מצרים לצאת מארצו, כי לקח מלך בבל מנחל מצרים עד נהר פרת כל אשר היה למלך מצרים. מצרים מאבדת את מקומה כמעצמה גדולה במרחב, כמו שראינו לפני כן, יש לה מקום, יש מלכי יהודה, מלכי ישראל נמצאים בדוסיח כל הזמן, לפעמים משענת הקנה הרצוץ בתקופת רב שקד, אנחנו רואים את הדבר, משענת הקנה הרצוץ היא באמת קנה רצוץ, היא כבר לא. אז אומרים את זה אשור, עכשיו בבל מעמידה אותם במקום, אל תצאו מהמקום שלכם, יש לכם בית, יש לכם גבולות, תישארו בפנים, לא לצאת החוצה. זה מה שבעצם כתוב בפסוק. טוב, בואו נמשיך עוד בתמונה הזאת של מה שקורה במרחב. בימיו עלה, בתקופת יהויכין, היינו ביהויכין, אני עכשיו עובר ליהויכין. יהויכין הוא בנו של יהויכין, ובואו נראה מה קורה שם. בימיו עלה נבוכדנצר מלך בבל.
אגב, רק הערה,
יהויקים הוא המלך
היחיד פה ברצף של כמה וכמה מלכים מהמון
שמת מוות טבעי. כאילו המון נהרג, ויושיהו נהרג, ויואחז מועבר, ויהויקים
זה כאילו
איזושהי
נקודת אור של
מישהו שמת
ומעביר
לבן שלו, ומפרול...
נכון.
אתה אומר יהויקים, יהויקים מת מוות טבעי, וזה לא עומד להמשיך לקרות. זה לא היה במלכים האחרונים. מה אתה אומר? על יהויקים דווקא. אתה אומר, תורה שבכתב לא כתבה, תורה שבעל פה משלימה את החסר, בקבורת חמור אפילו. אני לא זוכר כרגע את הגמרא הזאת, אבל יכול להיות, יכול להיות. בואו נמשיך. אז אם כן, בתקופת יהויקים, סליחה, בתקופת יהויקים ראינו וימרד בו. מרד במלך בבל. עכשיו, אצל יהויכין, בן 18 יהויכין במולכו, אז קודם כל שלושה חודשים הוא מולר. אני צוחק, רק לבכות על הדבר הזה. שלושה חודשים, אז אתה מבין, עוד מעט נראה בדיוק. והיה הצהרה בעיני השם. ובעת ההיא עלו עבדי נבוכדנצר מלך בבל על ירושלים, או ירושלים, ותבור העיר במצור. זאת אומרת, שימו לב, יש פה איזה גישוש שמתחיל עם עבדי נבוכדנצר, איזשהו גישוש מה עמדתה של ירושלים. כן, אין מענה מצידו של יהויכין, זאת אומרת, אין שיתוף פעולה, ובאים עליה במצור. מתי צריך לבוא במצור? כשמישהו לא משתף פעולה. אז כאילו בצורה כזאת אומרים לנו, הוא לא משתף פעולה, הוא לא עולה. במובן הזה הוא הולך בדרך אבא שלו. גם אבא שלו לא שיתף פעולה עם בבל. זאת אומרת, רואים פה את העמידה מול בבל, הניסיון, המחשבה שאפשר אולי להצליח לעקוף ולא להיות כנועים לבבל. ויצא אבל ויבוא נבוכדנצר מלך בבל, לא שולח את העבדים, הוא בא בעצמו. כן, על העיר ועבדיו צרים עליה, ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל. מה זה על? למה לא אל? אל זה הדדיות. אל זה אולי אפילו קנייה, הדדיות ומוכתבת מתוך המציאות. על זה תמיד מקום חזק. אז הוא חזק או לא חזק? אז בפשטות הפרשנים אומרים, הוא נכנע. אבל המילה על אומרת שזה לא עד הסוף. הוא רוצה לו. הוא לא, בלב הוא לא נמצא שם. אבל כמובן הדברים הם קשים. ויצא יהויכין מלך יהודה על מלך בבל, הוא ואימו וכו' וכו'. ויקח אותו מלך בבל בשנת 8 למולכו. זאת אומרת, כן, הוא לוקח אותו, ובעצם יוקח אותו ומבטל את מלכותו. ממנה את צדקיהו, קורא לו בשם צדקיהו, מתניה קוראים לו צדקיהו, אני קובע. ורואים גם את זה, ויוצא משם, מי יוציא? נבוכדנצר. מה זאת אומרת ויוציא? עד היום אנחנו מכירים מלכים שנתנו את האוצרות, אבל כשבאו לחזקיה הוא נתן את האוצרות. או לפני כן ליואש, אז הוא נתן את האוצרות, הוא הראה את האוצרות אצל חזקיה. פה לא, המלך לוקחים אותו לבבל, ואנחנו הולכים בעצמנו, אנחנו הולכים לקחת את ה... אתה כבר, אין פה בעל הבית, בעל הבית, זהו, אין מערך. ויוצא משם נבוכדנצר, את אוצרות, כל אוצרות בית השם, אוצרות בית המלך, ויקצוץ את כל כלי הזהב אשר עשה שלמה מלך ישראל. זה מעניין, שלמה מלך ישראל? מה? כבר מזמן הרי נתנו כמה פעמים את האוצרות. נתנו את האוצרות, אבל לא את כולם. עכשיו הוא בעל הבית, הוא נכנס לכל המקומות ולוקח את מה שבנה שלמה. ובזמן החורבן אנחנו נראה עוד רשימה מימי שלמה של כל מיני דברים שעד היום לא נגעו בהם. ובכל אופן השאירו אותם, והנה הדבר הזה הולך ונגמר. והגלה את כל ירושלים, את כל השרים, את כל גיבורי החיל. אוי, זה ממש ערב תשעה באב, אנחנו, זה ממש... ממש, גם התאריך עוד מעט נראה, ואת כל גיבורי החיל 10,000 גולה וכל החרש והמסגר לא נשאר זולת דלת אמר. זאת אומרת, מה שבעצם רואים זה גלות יהויכין. גלות יהויכין נקראת גם גלות החרש והמסגר. למה חרש ומסגר? זה מקצועות חשובים, ודלת העם נשארת. זאת אומרת, הוא רוצה לבטל את הקיום האוטונומי פה, הוא בסוף ישים מבחינתו, ישים פה פקיד חשוב, מבחינתו גדליה בן אחיקם, נגמרה ממלכת ישראל, זהו, הסיפור, סגרנו את הסיפור. אז מה, את דלת העם הוא משאיר, הוא לא צריך את דלת, הוא לא רוצה אותה אצלו, הוא משאיר אותה שם. ולוקח את בעלי התפקידים, יקדמו לו את הממלכה. יש פה חשיבה יוצרת מבחינתו, וגם אם הם ישוערו, אז הם עוד ימרדו, אנחנו כבר מספיק מרידות, היינו כבר מספיק במקום הזה. צריך לראות שבעצם בית דוד לא משתפים פעולה עם בבל. לא משתפים פעולה עם בבל, אז גם בבל לא משתפת פעולה איתה, ואז החריפות הזאת היא חלק מהסיפור. טוב, אז לא רוצים אותם בעמדה של כוח, ובעצם ככה, ויגל יהויכין בבלה, ואת אם המלך, נשי המלך, צריסיו, את אלי הארץ הוליך גולה מירושלים בבלה. טוב, זה כן בסדר, גלות החרש. והנה סיימנו עם גלות יהויכין. אגב, ספר יחזקאל נכנס פה בהקשר לגלות יהויכין, שנמצאת עכשיו בעיקרו של ספר יחזקאל, ונבואות לעם היושב בבבל, שבעצם הגיע לבבל, ויושב בירושלים עוד קורה מה שקורה, והגיע לבבל בתקופת יהויכין. עוד לא הגענו לצדקיהו, אבל יש עם רב. מה איתם? מה קורה? עוד מעט עומדת לחרב ירושלים. עומד יחזקאל ואומר, עוד מעט עומדת לחרב ירושלים, תראו, הרני השם, מעשה מרכבה, מה עומד לקרות? ובעצם הוא מכין את גלות יהויכין בעצם למה שעומד לקרות בירושלים, כי הם יכולים להתייאש, הם יכולים בעצם ליפול, להישבר מהדבר הזה. וואו, כל חרב, יש להם עדיין קרן אור, אנחנו פה נמצאים בגלות, אבל יש עדיין קיום בירושלים, יש עדיין בית מקדש, יהיה בצל... לא, הכל עומד ליפול. תדעו, תתכוננו ותדעו להתכוונן בהתאם. וידעו כי נביא היה בתוכם, ומה שהוא אמר להם, ביום פקודה יהיה להם לעזר. אז זה גלות יהויכין, זה החרש והמסגר, זה ספר יחזקאל בעצם, הכותרת של ספר יחזקאל, שמדבר בעיקר אל העם היושב בבבל, אחרי בגלות יהויכין. טוב, אז אנחנו רואים בסדר, וימלוך, וימלך מלך בבל, זה כבר לא עם ישראל ממליך עליהם אלה. וימלך מלך בבל את מתניה דודו. שימו לב, גם הם מחויבים למלכות בית דוד, הם מבינים שזה, הם לא שוברים את הכלים לגמרי. ויסב את שמו צדקיהו. טוב, ויסב את שמו צדקיהו, ופה זה נגמר ככה, וימלך. יש לנו פסוקים, קשה לא לקרוא, יחזקאל פרק י"ז, שמספרים על האירוע הזה, אבל מספרים קצת אחרת. מה זה אחרת? מוסיפים כמה פרטים מאוד חשובים. אז כתוב ככה, הנה מלך בבל בא ירושלים, ויקח את מלכה, ויבא אותו בבלה, ויקח מזרע המלוכה, ויכרות איתו ברית, זאת אומרת, לקח את יהויכין, ולקח מזרע המלוכה, זה מתניה, כן, ויכרות איתו ברית, ויבא אותו בעלה, ואת אלי הארץ לקח להיות ממלכה שפלה. השביעו את צדקיהו, אתה תהיה ממלכה שפלה לבלתי אתנסה לשמור את בריתו לעומדה. וימרוד בו, לשלוח מלאכה מצרים. עכשיו גם המרידה בו, גם אצלנו כתוב וימרוד בו, אבל לא כתוב איך הוא מרד. בואו תקראו את הפסוק, זה מעניין. ספר ירמיהו פותח לנו פתח בעצם להגיד צדקיהו נשבע אמונים לבבל, להיות אומה שפלה, להיות ממלכה שפלה, לוי התנסה ומחויבים אליו, קנויים. זה נורא, זה בעצם מה שכתוב ביחזקאל בפרק י"ז. ובאמת בשלב הראשון לא מתוארת מרידה פה, בין 20 שנה צדקיהו, מספרים על זה, לא מתחיל במרידה, כי הוא קיבל את הכוח ממלך בבל, אז עוד יותר, כאילו, מהמרידה, כל הקיום שלך זה הוא, אין לך קיום עצמאי. בכל אופן, שימו לב, 11 שנה מלך בירושלים, זה חתיכת זמן, והיה הצהרה בעיני השם ככל אשר עשה יהויקים, הוא ממשיך אותו, כי על פי השם הייתה בירושלים וביהודה, עד ישליחו אותו מעל פניו, ואמרות צדקיהו במלך בבל. אני שואל, ואמרות צדקיהו במלך בבל, באותו מקום שהקדוש ברוך הוא משליך אותו ומורד, מה זה קשור לפסוק אחד? פסוק זה יחידה, מחוברת. מה זה קשור? זה בעצם גם אומר, גם המרידה היא חלק מההשלכה. זה לא מרידה באמת. מרידה שמה את המורד במקום חזק, במקום איתן, במקום של לאומיות, במקום של איזה עקרונות, הוא מוכן להילחם עליהם. לא, אל תחשוב. איך אנחנו יודעים שלא לחשוב? גם כבר זה מראה לנו ברמז. אבל ירמיהו מרחיב לנו, לא ירמיהו, יחזקאל בפסוקים שאמרתי. כתוב, וימרוד בו, בדיוק אחרי זה. הוא נשבע אמונים, אבל הוא לא. הוא מפר את השבוע. וימרוד בו לשלוח מלאכיו מצרים לתת לו סוסים, ואמרה ויצלח הימלא את העושה אלה, והפר ברית ונמלה. הוא הפר את הברית, ככה אומר יחזקאל. ומה הוא עשה? הוא לא מרד באמת, הוא הלך למצרים לבקש ממצרים סוסים כדי שיעזרו לו למרוד. נו באמת, זה מרידה, זה התפרקות. זה עוד פעם, אתה מחליף חמור, אתה מחליף סוס בחמור, אתה, זה לא להיות בשום מקום. טוב, באמת פסוקי חורבן. ובמדרש, איפה אנחנו עם השעון? כן, עוד קצת. טוב, הבאתי לכם מדרש על יחוניה. חזרו רחמיו של נבוכדנצר מרחם. הכל פה הפוך, כמו באגדות החורבן בגמרא בגיטין. איך הקיסר הוא בסדר ועם ישראל לא. כאילו, הוא יושב על הרצפה באגדות של תרנגולה ותרנגולת אחריו תורמלכה, שהוא יושב על הרצפה ושם מוריד את הכתר, אומר לקדוש ברוך הוא, אתה רוצה שכל העם הגדול הזה בשביל איש אחד? כאילו אומר לקדוש ברוך הוא, בשביל מה שלחת אותי? אתה שולח אותי ואתה עכשיו שם אותי מובר דרומה ואני לא אנצח אותו, זה הגיוני? אומר, כאילו הקדוש ברוך הוא, לא, זה לא הגיוני, אני אעשה לך נס. עושה לו נס, באמת בר זה. בר דרומה. טוב, גם פה בעצם פה מראים את הבגידה. ענה נבוכדנצר, אז הוא אומר ככה, חזר נבוכדנצר מרחם על עם ישראל, אמר, יש מישהו מזרו של יאשיהו והמליכנו עליהם. כאילו שואלים, למה הוא ממליך? למה הוא מחיה אותם? למה הוא נותן להם דלק? אומר המדרש, הוא נותן דלק לא רק פוליטיקה, יש פה גם נקודות עמוקות, נקודות אמת. אגב, בחזל זה ניצר הרבה מאוד מקומות. לוקחים מלאכים, שאנחנו בקריאתנו הפשוטה בפסוקים, אנחנו אומרים רשעים, חזל אומרים נקודות עומק ונקודות אור. ופה, אתן לכם מזרו של יאשיהו והמליכנו עליכם. והיה שם מתניה בן יאשיהו, זה מזרו. עלה נבוכדנצר ואמר לו, מה שמך? חשב מתניהו בליבו, הרי אני מוציא שמי צדקיה כדי שיצאו ממנו צדיקים. שימו לב, הוא רוצה טוב, ולא היה יודע שבימיו הקדוש ברוך הוא מצדיק את הדין. צדקיהו זה הצדקת הדין על בית המקדש ששרף באש. המליכו נבוכדנצר על ירושלים, אמר לו, ישבע לי שלא תמרוד עליי. אמר לו צדקיהו, הרי אני נשבע בנשמתי. אמר לו נבוכדנצר, איני משביעך אלא בתורה שניתנה על הר סיני. לא, עזוב נשמה, אני לא יודע מה זה תורה, אני משביע אותך בתורה. ברור שזה לא היה במציאות, אבל זה המדרש ספר על עומק המציאות. הביאו ספר תורה, אני יכול את זה, מה עשה נבוכדנצר? הביא ספר תורה, אבל תביאו ספר תורה. הניחו אצל ברכיו של צדקיהו וישבו שאינו מורד עליו. ולא הספיק צדקיהו ללך עד שמרד בו צדקיה. לא הספיק נבוכדנצר ללכת עד שמרד בו צדקיהו. אי אפשר לבנות עליהם שום דבר. רואים? זה, בסוף זה מראה את חולשת, את החולשה, מראות. אין עם מי לדבר, לא לקדוש ברוך הוא אין עם מי לדבר, לעמים מסביב אין עם מי לדבר. ועוד מעט נראה שגם אנחנו בתוך עצמנו עוד רגע יפקידו על אמת גדליה בן אחיקם, וגם בתוכנו אנחנו יקרא אותו דבר עצמו, בגידו. טוב, עד כאן פרק חף דלת, בואו נעבור לפרק חף דלת. בואו נקרא קצת, ותמיד טוב להתחיל לקרוא. טוב, ויהי בשנת התשיעית למולכו של צדקיהו, בחודש העשירי בעשור לחודש. מה זה, איזה תאריך זה? עשרה בטבת. הנה, עשרה בטבת. מה זה עשרה בטבת? בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דיי כתבים. למה זה סיבה לצום? כל הצומות בסוף קשורים לחורבן שלנו, עם ישראל חרב. יש פה נקודת ציון, ונקודת הציון שכל הגויים באים לצור על ירושלים. אז כבר אמנם או 18 חודש עד שזה יקרה, זה חתיכת מצור. זה אומר שצדקיהו נערך שם. המעצמה הגדולה לא בקלות מצליחה להיכנס לירושלים, בונה דייק ומתאמצת, ורק אחרי 18 חודש מצליחים לנצח. אבל בכל אופן, אבל אנחנו רואים פה מרד, רואים בשנה התשיעית, ואיכן, כן, מביא, כתוצאה, אני רק רוצה להגיד, בפרק האחרון, אף השם הייתה עד השליחות מעל פניו, גמרנו בפסוק, וימרוד צדקיהו במלך בבל. והיא בשנה התשיעית, מלך בבל, צר בא לירושלים, זה עשרה בטבת. זאת אומרת, זו תגובה למרידה, זו המרידה שגם ראינו אותה במדרש, בסדר. אז אם כן, אנחנו בעשרה בטבת, ותבוא העיר במצור עד השתי עשרה שנה למלך צדקיהו. שתי עשרה זה מי שנה התשיעית להשתי עשרה, ובחשבון החודשים זה יוצא 18 חודשים. טוב, בתשעה לחודש ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ, ותיבקע העיר בכל אנשי המלחמה. עכשיו יש פה פסוק, בקיצור, מה המצב בעיר? נבקעת החומה של העיר, וכל אנשי המלחמה בורחים ממנה דרך שער החומותיים, איפה באים, והכסדים צרים על העיר סביב, וילך המלך, כוונה דרך הערבה. זאת אומרת, המלך בורח. מה אתם אומרים על מלך בורח? לא נעים לקרוא את זה. הובלת את המרד, עכשיו אתה ממלט את נפשך. לא? כואב הלב, כאילו, יש פה, אין פה ערכים בסיסיים, כל הדברים שעליהם קמה מדינת ישראל, שהם דרך ארץ שקדמה לתורה, של התנהגויות בסיסיות, שאין אותם פה, שבורות, מרוסקות. המצב הזה שהמלך בורח, אגב, גם לא כתוב שהמלך בורח, וילך דרך הערבה. מה זה וילך? ויברח! ומה זה? מי זה הולך? אני חושב שההסתרה היא כמו ההסתרה שלו, כאילו. זה לא מחובר, הסיפור. וילך, מי? המלך, אז כאילו לא כותבים את זה, כי הוא באמת לא עומד אחרי זה, כאילו. אז הוא יורד לבקעת הירדן, אפשר לומר, וירדפו חיל כסדים אחר המלך, והשיגו אותו בערבות יריחו, וכל חילו נפצו מעליו. טוב, מתנפץ. הסיפור, החבילה מתפרקת. והתפסו את המלך, מביאים אותו רבלטה, וידברו איתו משפט. מה זה המשפט הזה? אתה התחייבת, בלשון חזר אתה נשבעת. עכשיו תראו, כשחזל אומרים, אני רוצה לחדד, כשחזל שמים פה ספר תורה, מה הם אומרים בעצם? כשחזל אומרים, הייתה פה שבועה בספר תורה, מה זה אומר במילים אחרות? הוא באמת היה מחויב, הוא באמת לא הבין, מה זה, אתה נשבע בספר תורה ומפר מיד, עוד לא רץ, זה שבוע בספר תורה, איפה כבוד שמיים? איפה שם שמיים? כאילו, זה גם להישבע על דבר שלא נשבעים עליו, אבל זה להישבע בשקר על ספר תורה, עם ישראל מול אומות העולם, אוי 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 אוי, עכשיו הם באים איתו משפט, הם מבחינתם טובים את האמת, ויש אפשר להבין מה הם אומרים בעצם. אז אם כן, ויבואו משפט, רגע, כן. ומה השלב הבא? ואת בני צדקיהו שחטו לעיניו, ואת עיני צדקיהו עיוור, ויסרו בנחושתיים והביאו בבל. אם הייתי אומר, יש פה איזה סגירת מעגל, תחילת ספר מלכים, לא דיברנו על זה פעם, על מסגרת הספרים, צריך פעם למצוא את הזמן. מה כל ספר לראות את האיחוד שלו, מה האיחוד של ספר שמואל ומה האיחוד של ספר מלכים. במשפט אחד אני אגיד, ספר מלכים הוא בעצם קם על יש בית מלך ויש בית מקדש, יש מלכות, בית מלוכה יותר נכון, יש מלכות בישראל, והוא חרב על אין מלכות בישראל ואין שכינה בישראל. והופעת המלכות, אמרתי, כתבתי את זה בהקדמה של הדף שאני נותן לכם מדי שבוע, תסתכלו את זה כתוב שם. חלק מהסיפור, יש בית מלוכה, זה שיש המשכיות. ההתחלה, שלמה מלך ישראל, הכרזה. וזה בתחילת הספר. ופה שוחטים את בניו לעיניו של המלך, אין המשכיות למלכות. אין, ממש זה, זה לעומת זה. הנושא שם הוא ההמשכיות, יש בן למלך, יש בן מלך, זה לא כמו השופטים שזה אפיזודה חולפת, יש המשכיות ופה אין המשכיות. יש בית המלך, אין בית המלך. בית מלוכה או בית המלך שבונים אותו גם במקביל לבניית בית המקדש, בית יער הלבנון, וגם בית השם, ושלושת הרכיבים האלה נחרבים בסוף הספר, ובעוד שני פסוקים זה בדיוק מה שכתוב, אבל אני לא אדלג על הפסוק באמצע. ובחודש החמישי בשבעה לחודש היא שנת 19, זה החשבון של השנים שאמרתי, למלך נבוכדנצר בז נבוזרדן על ירושלים, וישרוף את בית השם ואת בית המלך ואת כל בתי ירושלים ואת כל בית גדול שרף באש ואת חומות העיר ניצו כל, הנה חרבו כל המשולש הזה, ניצו כל חיל כזים אשר רב הטבחים, ואת יתר העם הנשארים נפלו, ומדלת הארץ השאיר לקורמים, השאיר מדלת הארץ, ואת עמודי הנחוש, את כל מה שבנה שלמה, ועכשיו את כל הפאר הזה שקשור איכשהו לבית המקדש, כל זה בעצם לוקחים את זה אליהם, לוקחים את זה בשבי. זה החלק האחד, חורבן, חורבן בית השם, חורבן בית המלך, חורבן המלכות, כל מה שהיה הגודל הזה נשבר והתרסה. זה צד אחד. עכשיו יש פה גם סמליות, מפסוק י"ח פתאום איזה סיפור. ויקח רב טבחים את שריה הכהן הראש ואת צפניהו כהן המשנה ואת שלושת שומרי הסף, ומן העיר לקח סריס אחד וחמישה אנשים מרואי פני המלך ואת הסופר שר הצבא המצבי ושישים איש בעם הארץ הנמצאים בעיר, את כל האנשים האלה, וכמה זה ביחד? 70 אנשים. מעניין. 70 אנשים פלוס השניים הראשונים, 72. אבל 70 אנשים ככותרות, ובראשם שניים, איך קראתי פסוק י"ח, שריה ואת צפניהו. שריה כהן הראש, או כהן משנה, צפניהו, את שניהם הוא לוקח, ועוד 70 אנשים יחד איתם, ויש פה איזה טקס כזה. ויקח אותם נבוזרדן ויולך אותם בבל המלך ריבלטה, מביא אותם למלך, ויח אותם מלך בבל וימיתם, ויח אותם מכות, כנראה רצח, גם מכה וגם ימית אותם, ויגל יהודה מעל אדמתו. יש איזה מכה בפטיש, יש לו איזו סמליות כזאת שהוא לקח אולי נציגים מכל מיני מגזרים של הכהנים ושל הסופרים ורואה פני המלך כל מיני, ועוד אנשים שהיו שם, ואולי הם לא כולם מבני העיר, לקח איזשהו משהו ועושה פה איזו סמליות של השחתה שאולי יש לה משמעות מעבר למה שאני מבין. טוב, בואו ננסה לסגור את המעגל. ממש אפשר ללמוד את זה מחר, לא מחר, מחרתיים בתשעה באב, יום ראשון, נכון? ממש לקרוא ולבכות את מה שכתוב פה. והנה, נשארו העם בארץ, ונבוכדנצר מפקיד עליהם את גדליה בן אחיקם בן שפן. שימו לב, כבר זה לא מלך, אין, נגמרה, אין כבר מלכות, אין כבר ממלכה, אין פה, אין מדינה. אבל יש אנשים, אז מפקידים עליהם. שימו לב, וישמעו כל שרי החיילים שהתחבו יצאו ממחבואם, הם ואנשים, כי הפקיד מלך בבל את גדליהו, ומתאספים, מתאספים, מתאספים. הנה מתחיל משהו להתארגן. באופן פשוט יש פה איזה ציבור שנשאר בארץ, ואם אני אדבר מה האופק של דבר כזה, עד יעבור זהב, אחרי זה יצטרפו אליהם, ישברו על גחלת קטנה של קיום בארץ. גדליהו בן אחיקם נאמן לבבל. למה הוא נאמן לבבל? הוא מינוי שלהם, כל הבסיס הוא כזה, וגם הוא נאמן לבבל. אז הוא בעצם נשבע, וישבע להם גדליהו לאנשיהם, אל תראו מעבדי הכסדים, יש פה איתנו פקידים שלהם, הם השאירו עבדים, הם השאירו אנשים שמטעם המלך, שבו בארץ ועבדו את מלך בבל ויטב לכם. ויהי בחודש השביעי, כמובן היהודים חכמים יותר. נכון? חכמים. וישמעו כל שרי החיילים, לא, את זה ראיתי כבר, וישבע להם, ויהיו בחודש השביעי, ויהי בחודש השביעי, בא ישמעאל בן נתניה בן אלה, שמע מזרע המלוכה! מה זאת אומרת? הוא מבית דוד! מה פתאום מישהו לא מבית דוד? תראו לאן הגענו. מזרע המלוכה זה הסיבה, זה לא רק זיהוי, זה סיבה. מה הכוח שלו בעצם? אז הוא בא מזרע המלוכה, ועשרה אנשים איתו, לעשות מהפכה, אנחנו מכירים, ככה היה עד עכשיו וזה ממשיך, עכשיו יש, אתם בקצה, אתם בסוף, אין פה כבר מלכות, אין כלום, רגע, אנחנו צריכים להיות בעל הבית. ויקו את גדליו הימות ואת היהודים ואת הגזים אשר היו איתו במצפה, את כל האנשים סביבו, מקים אותו.
מאיזה שאל גדליה?
בן אחיקם, אני לא זוכר אם כתוב באיזה מקום, לא כתוב פה, וזה כאילו, זה שונה מצדקיהו שהיה דוד המלך, זה שונה מהמינויים הקודמים של אליקים גם שהיה בן של יאשיהו, פה אנחנו מדברים על משהו אחר, ואז אפשר להגיד, זה לא צריך להיות מבית דוד, בפשטות זה לא בית דוד. בחגי זכריה ומלאכי שמחדשים שם את בית דוד, זה נראה כאילו חידוש להחזיר את בית דוד, אבל פה זה כבר לא בית דוד, בפשטות. יש דברים של הרמח"ל, באמת ראש הישיבה ראה את השאלה השבועית, אז הוא אמר לי, תסתכל ברמח"ל, יש שם גם תשובה יפה לשאלה. אז אני שאלתי, למה צמים על גדליה בן אחיקם? ומה התשובה שלכם? מה? כן, שבעצם הצומות זה על הגלות, זה על החורבן של עם ישראל, זה כל הצומות, גם עשרה בטבת, זה הציר המרכזי, ובתוך הציר המרכזי הזה, זה הקצה, פה יצאנו, פה הגלות הגדולה, ויש פה עוד איזשהו מכה בפטיש שבעצם אומר שאם לא היה ככה, אז יש פה איזה דבר שעוד אפשר להחיות את המצב, ופה זה קריטה, זהו, מחקנו, אין כלום, הכל מתחיל מחדש. אז אולי אם הכל מתחיל מחדש, יש גם צד שהכל יותר ארוך, והכל יותר קשה, והכל יותר, תהליך יותר ארוך. כשאתה משאיר איזשהו גוף חי ונשאר עד הקצה, פה ממשיך, זה קיום בארץ, זה אורגן שממשיך, ופה בעצם הדבר הזה בטל. אז באמת הרמח"ל, הנה מה שצריך להבין, כי אין לדון דברי חסידות, זה לא דברי חסידות, צריך להסתכל עליהם מבפנים, לא מבחוץ. לפעמים אתה,
זה ביטוי לגלות.
מה?
זה עכשיו ביטוי לגלות, זה שהם ערבים ביניהם,
זה עוד לפני הגלות, זה עדיין ערבים ביניהם, זה עוד המשך של כל מה שראינו, שמישהו מזרע המלוכה אומר, רגע, אני המלוכה, לא אתה. יש פה
נגד של הגלות עכשיו, כאילו מתגני הגלות.
אבל אני רוצה להגיד שזה עוד לפני הגלות, שזה מתגלה, שזה המשך, אתה כאילו אומר, מתגלה דבר חדש עכשיו, אבל אני אומר, זה לא חדש שהורגים את המנהיג, הורגים את המנהיג כי רוצים להיות חזקים מול המעצמה. מה פתאום הורדים בעצם, מה אומרים פה? לא צריך למרוד, צריך למרוד בבבל, להמשיך את הזרם של יהויקים, להמשיך בעצם את הזרע של המלכות, של יחוניה, של יהויכין, של יהויקים, של צדקיהו, שאנחנו בעצם לא הולכים מבבל, הנגד בבלי הזה, ולשבור את העסק. אז אני אומר, זה המשך, וזה עוד לא הדבר החדש. ואז הוא בעצם, מה שאומר פה הרמח"ל, גדליהו בן אחיקם, מפני רוב חסידותו, לא רצה לדון את ישמעאל לקו חובה. ובעצם, יש פה איזשהו דיוק שאני חושב שאפשר לראות אותו בפסוקים, לא ישירות, אבל לקשר אותו לפסוקים, שבעצם בא ישמעאל בן נתניהו בן אלישע מזרע המלוכה. מה זה בא, ויקו את גדליה? מה זה הבא הזה? ויקו את גדליה, הפך, יש לנו מילים אחר. מה זה בא? בא, זה בא, קשר איתם קשר, וכאילו היה מביניהם, והתחיל להיות אופוזיציה מבפנים. מה?
זה כתוב שאתה שומע את זה, זה נשמע
לך. לא שומע?
אז כתוב לפני, זה כתוב שהוא הגיע, וגדליה נשבע לו, הוא היה חדיפון אנשים שם.
נכון, הוא גם היה. בסדר, אז זה גם וגם. גם וגם, אתה צודק, זה יותר מורכב, כבר השבועה לפני כן היא קשורה למשהו שנוצר ביניהם, אבל אז הרמח"ל מדבר על זה שזה כמו זכריה בן אבקולס, שבעצם מפני צדקותו של גדליה בן אחיקם, הוא לא שמע שבעצם יוחנן, הוא אומר דברים שצריך לעצור אותו עליהם, ישמעאל, סליחה, תנו לי לראות. לא, כבר אמר לי יוחנן, שקר אתה דובר. יוחנן, זה כל הקואליציה שהייתה פה, איך בעצם משכו אותו לשם. במקום להיות חזק, הוא היה כמו גדליה בן, כמו זכריה בן אבקולת, והחורבן היה באיזושהי חולשה, ודווקא פה היה צריך להיות חזק כנגד המלעיזים, ומידת חסידות הפכה להיות, החריבה את ביתנו, שרפה את היכלנו והגלתנו. הדבר האחרון, ואנחנו מסיימים כאן, מה זה מסיימים בנחמה? מה זה הפסוקים האחרונים? פתאום עוזבים את כל הסיפור, הגענו ויקומו כל העם מקטון ועד גדול ושרי החיילים ויבואו מצרים כי ירו מפני הגזים, זהו נגמר הקיום של ישראל בארץ. אז לאן הגענו? והנה ויהי ב-30 שנה לגלות יהויכין, ב-12 שנה נשא אוויל מרודח את ראש יהויכין וידבר איתו טובות, וייתן את כיסו ועל כל השרים, ושינה את בגדו, וארוחתו ארוחת תמיד ניתנה לו מאת המלך, והיה דבר יומו כל ימי חייו. מה זה? מה זה הדבר הזה? מה? את מה זה משרת? מיהויכין?
מיהויכין, לא מתזכיר.
לא מי?
לא
מצדקיהו. במובן הזה אתה אומר שמפה בעצם עומד להיות הגאולה עוברת דרכו. אבל אני שואל למה, אז אתה אומר זה התחלה של גאולה, צעד ראשון של גאולה. אז יש מי שאומר רחמים לא מאסתים ולא גאלתים לחלותם להפר בריתי איתם. ובעצם הייתי אומר, אפשר להגיד גם אחרת, לא אחרת, בנוסף לדבר הזה אני חושב יש פה איזה רעיון מאוד עמוק. כל האנרגיה הזאת של עם ישראל, איפה היא נמצאת עכשיו? זהו, נגמר. עכשיו הכל חרב, אתה מסתכל, הכל חרב. בא הכתוב ואומר, לא, יש מצב צעירה חדש. כבוד גדול ניתן ליהויכין. על מה הכבוד הגדול? על עם ישראל אפילו. אבל זה לא במסגרת שלנו. זה לא בעם שחי בארצו, בחירות, במלכות, בכהונה, לא בתוך הזה. אבל יש פה איזה מקום גדול, שינה את בגדו, נתן לו יותר מכל המלכים, מעל כיסא המלכים אשר איתו בבבל. יש עוד מלכים באותו מצב, אבל לא, עם ישראל זה משהו מיוחד. יש פה איזשהו ביטוי לעובדה, הגענו לחורבן, הגענו לקצה, הכל נגמר, אז אתה אומר, לא, הנה התחלה של גאולה. מכיוון נוסף, מצב צבירה חדש. הגודל הזה שהביע את עצמו, הביא את עצמו לידי ביטוי במרחבים הגדולים, כרגע לא קיים. אבל הוא קיים גם בתודעה של אוויל מרודף וגם מלך בבל, והוא קיים בתודעה של העולם, והוא קיים, והוא ימצא את מקומו, ייכנס למצב צבירה, ו2000 שנה נהיה במצב צבירה אחר של הצלחה פה וברכה פה וכבוד פה וברכת השם פה ובתי כנסיות ואיזשהו מין ביטוי בדבר הזה. המשך למה שאתם אמרתם, ומתוך הדבר הזה בעזרת השם יהיו ישועות ויהיו נחמות בבניין ירושלים ננוחה. תם ונשלם. נביאים ראשונים, ברוך השם. תם ולא נשלם. שלום עליכם. זהו.